צריכים לסיים. אנחנו התחלנו לדבר על הרב עובדיה, לא?
כן.
סיימנו?
לא.
יאללה, הרב עובדיה.
הרב זה שני שיעורים.
עשינו אחד.
מה זה?
לפני שבועיים היה בשבוע שעבר.
לא, לפני שבוע לא הייתי. איפה הייתי? הייתה חתונה. הרב עובדיה, אני חושב שאני אצטרך יותר מוקדם היום. הרב עובדיה, למעשה, הוא עשה מהפכה. לא יודע אם הסברתי לכם את זה, הסברתי לכם את זה? הוא עשה מהפכה. מה המהפכה שהוא עשה? הוא בעצם, הכיוון של הרב עובדיה הוא כיוון הרגיל. מה זה הכיוון הרגיל? זה לקחת הלכה שהתפזרה ולהיכנס אותה במשבצת אחת. זה בעצם מה שהרב עובדיה רצה לעשות. עכשיו, הרב עובדיה עבד על זה מאוד מאוד קשה. בעקביות, יש אנשים כאלה, אני מרגיש שיש אנשים כאלה שהם מציינים את המטרה ועובדים עליה 50-60 שנה. זה ריצות ארוכות. לא איזה פרויקט של חודש, חודשיים, שנה, שנתיים. בעצם הרב עובדיה מה שעשה זה הוא לקח את המציאות הגומה שיש מלא מלא דעות בהלכה והוא אמר אני מסוגל לרכז את זה. הפטנט של הרב עובדיה היה מרן רבי יוסף קארו שהוא בעצם הוא המלקט, הוא המאגד את כל הקהילות הספרדיות. ככה הוא חשב, וזה גם הצליח. אגב, המחבר, רבי יוסף קארו בעצמו, מרן רבי יוסף קארו, הוא גם עשה אותו דבר. הוא הגיד את כל ההלכה, הוא רצה של כל העולם כולו, אבל הוא הגיד סביב רעיון. מה היה הרעיון שלו? הלכה על פי רוב. זה גם רעיון שלו. זה רעיון מחודש. בר עובדיה זה רעיון פחות מחודש, אבל הרב עובדיה אומר, אני, יש לי אפשרות, יש לי אפשרות לקחת את כל ההלכה ולהגד אותה, להגד אותה סביב בן אדם אחד. מרן, רבי יוסף קארו, הוא יכול להגד את כל ההלכה. עכשיו, מה הוא עשה בשביל זה, הרב עובדיה?
על פי מי פסקו עד אז? חוץ מהבן יש חד?
כל מיני. היו מנהגים בצפון אפריקה. היו שלושה מרכזים.
מנהגים או כאילו, הרבי רבנים?
כן, גם הלכות, ודאי. מנהגים, אני מדבר על מנהגים חשובים של הלכות, של תלמידי חכמים, לא מנהגים של סבא וסבתא. עכשיו, היו שלושה מרכזים, עד שהרב עובדיה הגיע בעצם לזירה, היו שלושה מרכזים. היה את הבבלים, את העיראקים, את האיראנים, את הבבל, מה שנקרא בבל, או כל המזרח, שזה היהדות מאוד מאוד חזקה. אני הסברתי לכם על רבי עזרא עטייה, זה כן דיברנו. ראש שיבת פורת יוסף, שהוא הקים בעצם עולה של תורה. היו מצרים, או תלמידי חכמים גדולים שהיו במצרים, וזה הולך ודועך, והיו יהדות צפון אפריקה. יהדות צפון אפריקה היא לא יהדות אחידה, אבל ביהדות צפון אפריקה, בכל הדורות, מאז גירוש ספרד, היו תלמידי חכמים גדולים. כן, משפחת אבוחצירא, זה לא התחיל מהיום. משפחת אבוחצירא זה משפחה, משפחה שיש לה שורשים. אין מרוקאי, אין מרוקאי, אני מדבר על יהודים מרוקאים, מרוקאים אכפת לנו, אבל היהודי מרוקאי, הוא קשור למשפחת אבוחצירא, בגלל שהם היו תלמידי חכמים בכל הדורות, במשך 200-300 שנה, אנשים גדולים, חכמים, שעסקו בתורה, טוב, גם בסדר, אבא סאלי עשה גם הרבה ניסים אולי, לא משנה, אני לא נכנס עכשיו לקטע הזה, אני מדבר על הקטע ההלכתי. זה תלמידי חכמים שבנו עולם שלם על גבי, על גבי הדברים, הם בנו עולם שלם של תורה. והנקודה הזאת היא נקודה מאוד מאוד חשובה. כי בעצם כשהרב עובדיה הסתכל על העולם הספרדי לפחות, הרי דיברנו על זה שבהתחלה הוא רצה להגיד גם את העולם הכללי, אני יודע, האשכנזי הרגיל. אבל כשהרב עובדיה מסתכל על העולם הספרדי, הוא רואה קרעים קרעים. מה הוא רואה? גם הוא אומר, הוא מוסיף פה את התימנים גם, דרך אגב, שגם הוא רואה אותם כקראים קראים בתכלס. ולמעשה הוא מצליח בדרך מאוד מאוד מפוקחת, הייתי אומר, לשנות את המאזנים. משנים את המאזן. איך משנים את זה? שלושה דברים מאוד מאוד רציניים הרב עובדיה עושה. א', הוא כותב את השיטה שלו בכל מקום. דבר שני, הוא לא מתעצל, הוא הולך לכל מקום, הוא אומר את השיטה, הוא מסביר למה זה יהיה יותר קל וכו' וכו' וכו'. זה בעשה טוב. שתיים, זה בסור מרע. נקרא לזה סור מרע. זה סור מרע. הוא נכנס בקהילות גם צפון אפריקאיות. כן, הוא אומר שהכל טוב ויפה, אבל זה לא מה שהיה בסדר עכשיו צריך. מה הקדוש ברוך הוא, מה השם עכשיו צריך? הוא צריך הלכה אחת. איך עושים את זה? נדבקים למרן המחבר. אז זה שתיים. שלוש, הרב עובדיה מתחיל לכתוב. חברים, הרב עובדיה כתב מיליונים של מילים גם. צריך לזכור. אנחנו מכירים את הרב עובדיה, אתם ודאי מכירים את הרב עובדיה של השנים האחרונות. יהודי, זקן צד, שהוא פוליטיקאי, זאת אומרת, הוא יושב במפלגה פוליטית. אבל הרב עובדיה מ-1937-1940, שהוא בן 17-18, כן? עד 50 שנה, הרב עובדיה כותב ספרים. והוא מנגיש את ההלכה לעם ישראל. הנגשת ההלכה הרבה פעמים היא הרבה יותר חשובה מגדלות בתורה. לא אמרתי שהרב עובדיה לא היה גדול בתורה, זה חס ושלום, לא אמרתי דבר כזה. אני אומר, אבל ההנגשה של ההלכה פה של התורה היא קריטית. מה שהרב יצחק יוסף עשה בהלכות יוסף זה קריטי. למרות שזה לא מספיק מסודר, באמת לא מסודר יותר יפה. זה לא מספיק מסודר. וזה לא מספיק ברור. והרבה תבוא לברכה, והרבה הרבה עניינים כאלה. אבל בתכלס, הם לקחו את התורה של אבא שלהם, זה בפקודתו. הרב עובדיה, הוא חילק את השלל בין הילדים שלו. חברים, המשפחה של הרב עובדיה זה חמישה תלמידי חכמים ענקיים. באמת, הרב דוד יוסף, אנחנו חולקים עליו. טוב, הוא לא אוהב אותנו כנראה זה, אבל זה לא משנה. הם אנשים, הם תלמידי חכמים גדולים. הם ממשיכים את דרכו, והוא היה הדמות, האבא, הרב עובדיה, הוא בעל סמכות אדירה, והבנים שלו הם נותנים את הנשמה, נותנים את הנשמה כדי להפיץ את תורתו. ותוך, לא יודע, כבר, מה זה ילקוט יוסף? 30 שנה? נון סמך עין. אולי קצת פחות מ-30 שנה, 25 שנה, זה המהפכה. בכל בית כנסת יש ילקוט יוסף, נכון? אני מדבר על ערי השדה, אני לא מדבר על ישיבת כל תורה. אני מדבר על ערי השדה, בכל הערים, בכל מקום, בכל בית כנסת ספרדי, יש ילקוט יוסף. מה לומדים בין מנחה לערבית? לומדים ילקוט יוסף, נכון? זה מסודר, לפי נושאים, לפי זה, שפה קלה, עברית פשוטה, יאללה. והרב עובדיה הוא מפמפם. זאת אומרת, החלוקה, אבל זה לא בכדי. זה לא בכדי, זה לא בפוקס. זה בכוונה. הרב עובדיה אומר, אתם תכתבו את הספרים העממיים, אני אחדש את הפסקים בתורה. אז הוא כותב, יביע עומר, 10 כרכים. 10 כרכים של מיליארד מקורות. הוא כותב יחווה דעת, כותב הליכות עולם, כותב הרבה ספרים. הספרים האלה זה היסוד. אחר כך הרבנים לקחו את זה ו... שמו איזה קצת רוטב. טיבלו את זה בסלט, כאילו לקחו פסק של הרב עובדיה, ואז כתבו מקורות. אבל המטרה הייתה ידועה מראש, שזה הפסק. זה לא יזוזו מהפסק הזה. כל המקורות הולכות לשם. למה זה הולך לשם? כי הרב עובדיה אמר. טוב, אז הייתה חלוקה מאוד מאוד רצינית. והרב עובדיה המשיך. הוא היה רב ראשי, הוא היה אחרי הרב ראשי, הוא היה... ומה הוא אומר כל הזמן? הוא אומר, חברים, יש הלכה אחת לספרדים. יש הלכה אחת לספרדים. באו המרוקאים, אמרו, אבל לנו יש הלכות אחרות, שטויות. באו התימנים, אמרו גם התימנים, מה יש לכם? אין לכם. תימנים זה יותר קשה, כי התימנים יש להם מנהגים מאוד מאוד חזקים. אבל בתכלס הוא צדק. לתימנים אין ספרים מסודרים של ההלכה. יש, אבל מעט. לא, עוד פעם, זה לא מתוך זלזול לפסיקה התימנית. בתימן היו תמיד חכמים ענקיים, אין מה לדבר בכלל, זה לא בכלל בשיח. אבל מה אתה משאיר? גם היום יש תמיד חכמים, הרב מרדכי אליהו היה תמיד חכם ענק. הרב בן ציון אבא שאול היה ענק, אבל הבא בן ציון אבא שאול, הוא התמסר בישיבה. הוא התמסר בלמוד תורה, ללמד תורה תלמידים. הוא היה ראש ישיבה. ראש ישיבה. הרב עובדיה היה פוסק. הוא היה רב. רב, זאת אומרת, רב של קהילה, רב של ציבור, רב של אי, רב של מדינה, לא משנה. הוא עבר את כל השלבים של הרבנות, הוא הדיין. הוא הכיר גם את הפוסקים האשכנזים הגדולים. הוא ישב בהרכב, הרב עובדיה ישב בהרכב עם הרב יושיב, באותו הרכב. כאילו זה, וכל הזמן אמר, להחזיר את הרב ליושנה, שמה? שלהגיד לכולם, אתם לא מבינים מה זה יהדות ספרד. עד לפני 30, 40, 50 שנה, שהרב עובדיה הגיע לזירה, היה זלזול של הקהילות האשכנזיות, היה זלזול, ודאי בתימנים, וודאי בספרדים, היה זלזול כזה. מה זה ספרדים? זה ספרדים. היו אפילו מילות גנאי, ולא ידעו ללמוד, ופתאום בא הרב עובדיה, והוא בעוז, הוא נלחם נגד כל ה... יש סרטונים ביוטיוב, ראיתי פעם על הרב עובדיה, יש סרטונים מעניינים, למשל... הרב עובדיה היה מקפיד ללכת לכל החתונות של האדמו"רים, הם מזמינים אותו. עכשיו, הוא לא הבין יידיש, הרב עובדיה. למרות שהוא היה גר בבוכרים, ובעזרת... בקרוב לשער, היו הרבה שדיברו ביידיש, אבל הרב עובדיה היה מקפיד, ויש סרטון ביוטיוב מאוד יפה, של הוא היה אורח כבוד של... חסידות בלז באיזה שחתונה, אז הרבי ביקש שישירו אגד אלך. מקהלה של 4,000 אנשים, אני יודע כמה אנשים. כאילו זה, זה, זה מייסה, כאילו, זה משהו. זה ניצחון אדיר של הרב עובדיה. כי בחסידות בלז לא יודעים שרים את זה בחתונות. פתאום הוא השתיק את כולם, קרא לזה אחד, שהוא אמר לזה משהו, פתאום מקהלה 300 ילדים, אבל לא יודע אם הם קראו, לא יודע אם הם אמרו, לא משנה. זה נקודה שהרב עובדיה, הוא עבד עליה ומסר את הנפש במשך כל החיים שלו, כל החיים שלו. זה חיים של, זה לא עשה איזה שליחות חצי שנה, שנה באורוגוואי. כל החיים שלו הוא ניסה לשכנע אנשים על גדלות התורה הספרדית. כל החיים שלו הוא הראה שהוא יכול להתמודד עם כל תלמיד חכם. איזה שאלה שאתה רוצה, אני מתמודד. שאלה, דבר שלישי, הוא כל הזמן פמפם, הלכה אחת לישראל, וזהו. מה אתה עושה? המנהגים
של הספרדים לא היו נכונים.
של?
שקהילות הספרדים.
מה זה לא נכונים? בטח שנכונים.
אז למה צריך לאחד אותם?
למה הרמב״ם כותב ספר לאחד את כל ההלכה? למה השולחן ערוך כותב ספר לאחד את ההלכה? למה?
אבל יש מנהגים, זה לא
השם. אני מסכים איתך, אבל למה השולחן ערוך? הרי כשהשולחן ערוך הגיע, גם היה מנהגים. מה, כמותית אתה אומר?
לא, פשוט, זה יותר מתפצל. היה עכשיו תימנים ו... תימנים ו... בזמן של הרמב"ם, לא, בזמן של
הגמרא רק היה בבית. בסדר, בזמן אברהם אבינו גם לא היו בעיות. אבל בזמן הרמב״ם היו המון בעיות. כי בזמן הרמב״ם היו בספרד יהודים, והיו בצפון אפריקה יהודים, והיו במצרים יהודים, והיו בבבל יהודים. אז מה קרה? לכל מקום היה את הסיפורים שלו. בא הרמב״ם ואמר, חברים, די, בואו נאחד את התורה. הרבה אמרו שהם לא אוהבים את הדברים האלה. אדם לא משנה את המנהגים. אתה תבקש מתימני לשנות את המנהגים שלו. הוא ישנה, אבל אתה מת. אחרי שאתה תמות, הוא ישנה. נכון? תימנים לא משנים. מקשנים, תימנים מקשנים. בצדק גם. עוד פעם, זה לא מנהגים של שטויות. זה לא שזה סבתא חלבה על איזה משהו, ואז היא עשתה איזה משהו. אנחנו מדברים על מנהגים שיש להם מקורות, שרבנים ינהגו אותם. אבל הרב עובדיה זה הצלחה כבירה. בסופו של דבר, היום, היום, בתו שינאין זי, אנחנו פשוט היינו עדים למהפכה הזאת. אז זה מוזר, כי אנחנו היינו עדים. זה כאילו אנחנו חיים בתקופת השולחן ערוך, אתם מבינים? אז אנחנו רואים שהרב עובדיה ניצח. אם היום ספרדי רוצה ללמוד הלכה, אמרו לי, הוא אומר, אני רוצה לדעת מה עושים. מה ההלכה? מה ההלכה? אז מה הוא פותח? ילגות יוסף, אין לו ברירה. מה לא? אני רוצה ללמוד הלכה שהתימנים. יש ספרים שהתימנים? כזה? בכזה פריסה?
לא נראה לי.
לא נראה. גם אני לא נראה לי. ושל הרב משש? המשש אתה מתחם גדול. אבל אין. הרב אליהו אין. הרב אליהו בא מהמזרח, הרב משש ממרוקו. התימנים מתימן, אין. בא הרב עובדיה ועוד אומר, עוד אומר עוד סברה. הוא אומר, חברים, אתם לא מבינים, זה לכתחילה צריך להפסיק עם זה. אנחנו חוזרים לארץ ישראל, חוזרים לארץ ישראל, אנחנו חוזרים למרא דארעא דישראל. מי זה מרא דארעא דישראל? רבי יוסף קארו. ולכן אין מה להתפלפל. כן.
עכשיו צריך לסף היה בשבוע שעבר, הרב אמר שיש למשפח של הרב עובדיה איזושהי שיטת פסיקה אחרת על פי כמות, או שלא זוכר.
כן. עוד שנייה אני אסביר על זה. קודם כל רציתי להסביר. רציתי להסביר את העיקרון של הרב עובדיה. טוב. כולם מרושתים? כן. זה לא כל כך נוגע לאשכנזים בינתיים. אבל זה אחינו האשכנזים. זה חשוב. אצל האשכנזים היה מישהו שעשה את העבודה הזאת. מי, איך קוראים לו?
חפץ חיים.
חפץ חיים. אמנם זה לפני הרב עובדיה קצת, כמה עשרות שנים לפני. לא כל כך הרבה לפני. הרב עובדיה נולד לפני שהחפץ חיים נפטר. הרב עובדיה היה בן 9 כשהחפץ חיים נפטר. בכל אופן, זה לא שיש 300 שנה הפרש. בסדר? אבל החפץ חיים, הוא תפס כל יהדות מזרח אירופה. מערב ומזרח אירופה. הוא היה הסמכות הבלעדית. וגם מה השיטה שלו. אנחנו רוצים תורה אחת. לכן אני כותב משנה ברורה.
טוב. הוא לא תמיד מכריע.
מה?
הוא לא תמיד מכריע.
לא תמיד מכריע. לא כמו הרב עובדיה. הרב עובדיה, חד וחלק.
לא יודע.
כן, הרב עובדיה לא תמיד מכריע. בסדר. זה כבר שיטות, זה כבר הבדלים קטנים. טוב, שיטת הרב עובדיה בפסיקה. שני דברים מנחים אותו, הרב עובדיה. אחד. זה כוח דהיתרא עדיף. זאת אומרת, למה להחמיר? למה להחמיר? למרות שכבר עשיתי לכם רשימה של דברים שהוא מחמיר, נכון? דיברנו על זה פעם? ודבר שני שממנחה את הרב עובדיה, זה משהו הרבה יותר שורשי. הרב עובדיה אומר, בסופו של דבר... נכון, אני מסכים איתך. אני מסכים איתך. הרב עובדיה סובר ככה. הוא אומר, כשאדם לומד סוגיה ומבין את הסוגיה, והוא ברחי והוא מחמיר, זה מצוין. אבל כשאתה צריך להנחות ולהורות הלכה לרבים, רבים, צריך מחנה משותף הכי בסיסי. אפשר להתווכח את זה, אני לא אומר... נכון, לא נכון. אני רק מסביר מה דעתו. הרב עובדיה אומר, כתב על זה. אתה מבין? זה לא שהוא פתאום אומר לך כוח דעתו, הוא הסביר את שיטתו. יש ביביה, הוא אומר בהתחלה, הוא מסביר, למה הוא אומר כוח דעתו עדיף? הוא אומר, כוח דעתו עדיף בגלל שעם ישראל חוזר שם מגלות, אתה לא יכול לדרוש ממנו חומות. אתה למדת סוגיה, אתה רוצה להחמיר, תחמיר עוד מחרתיים. לא בעיה. אבל צריך לדעת את שורת הדין. שורת הדין... לא, לא להחמיר. זה שיטתו.
אבל אם זה היה, אם הדבר הנכון שצריך להחמיר, צריך להחמיר, מה לעשות?
כן, אבל אתה יודע מה זה נכון, לא נכון. הרי. בין רבי עקיבא לרבי מאיר אין אחד שאומר שטויות, בין רבי עקיבא איגר לחתם סופר אין אחד שאומר שטויות, בין החפץ חיים ל... כולם אומרים נכון. שאלה, לאיפה אתה מושך? הדבר השני, ושזה מאוד קשה, זה הרבה יותר קשה מכוח דהיתרא עדיף, זה הכי קשה לי. שהרב עובדיה בעצם אומר, אנחנו הולכים עם הכמות, ואז הוא מתחיל לעשות מלחמות של מספרים. הוא אומר, תשמע, בדעה הזאת יש 48 אנשים, אז הוא מונה אותם. טק, 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 נכון? רוב הספרים של הרב עובדיה, אם אתה לוקח תשובה של הרב עובדיה, נגיד 10 עמודים, יביע אומר 10 עמודים, בסדר? 10 עמודים צפוף כזה, 10 עמודים. אם אתה מוריד את כל המקורות, חצי עמוד. אם אתה מחפש סברה, שתי שורות. זה שיטה אצלו, הוא לא כל כך מתייחס לסברות. הוא אומר, אני, מה הבעיה? דוד שמש? 50 לכאן, 28 לכאן, נו מה?
שולחן ערוך
עשה את זה בראשונים, שלושה. לא רק כמות, אלא זה, זה קצת שונה ממה שהוא עשה.
זה קצת מוזר, כי גם אותם
נכון, הרב עובדיה לא נכנס לסברות. חברים, מי שלומד סוגיה במסכת שבת, וזה קרה לכם, השנה אני בטוח, וקוראים את הדברים של הרב יצחק יוסף בילקוט יוסף, אתה מתאכזב. מה זאת אומרת אתה מתאכזב? הם לא תופסים את השור בקרנב. אתה לא תופס את הסברה, אתה לא אומר, רגע, מה הסברה מדויקת? אני בודק את הסברה. אין כמעט את זה. מה יש לעומתם? ספריות שלמות יש שם. טוב, זה באמת פנומנלי הרב עובדיה. איך הוא יכול לזכור את כל כך הרבה חומר? מי שהיה אצלו, מישהו היה אצלו פעם? מה? אז אתה ראית את הספרייה? זה מאות, אולי אלפי, לא אולי, זה אלפי אלפי כרכים של שוטים. ואין כל כך ספרי אמונה שם, אני יודע, לא, אבל שוטים, עשרות אלפי שוטים. והוא קורא אותם, בולע אותם, הוא בולע את הכל. הרב עובדיה זה צילום פנומנלי, כאילו צילום, הוא מצלם את הספרים, הוא לא קורא אותם. כן, זה יותר שיטה שהייתה נהוגה אצל הספרדים, יותר ללמוד את הפשט של הדברים ולא הולך, כן? כן. הישיבות האשכנזיות הושפעו מבריסקי. זה, כאילו בריסקי, מה זה בריסקי? זה מלא חשבונות כאלה והגדרות כאלה, נכון? חיים מבריסקי הוא אבי, שיטה מאוחדת. שיטת החקירות, שיטת הפלפול. לא פלפול של שטויות, כאילו, לא פלפול של סרק, אבל באמת שיטת החקירות כל הזמן חוקר. לרב חיים מבריסקי היו כמה תלמידים חשובים, וזה ראשי ישיבות ליטה לפני השואה. רב אורבר, שמעתם עליו? רב אורבר ליבוביץ' זה הברכת שמואל, רב שמעון שקופ, רב נפתלי טרופ, זה חידושה גרנט, הוא היה ברדין, רב שמעון שקופ היה בגרונדר, רב אורבר היה בקמניץ, סלובודקה, קמניץ, ורבי חנן וסרמן. זה ארבע ראשי ישיבות כאלה, ראשי ישיבות. לקחו את התורה של רב חיים מבריסק, ועל כל שורה שלו כתבו ספר. כאילו, לקחו את השיטה וככה התחילו ללמוד ש"ס. רב חיים לא כתב על הכל, אבל את השיטה הזאת, של ההגדרות המדויקות, של החלוקה, מה זה חלות של דברים, איך זה חל ולמה זה חל. ואיך זה עובד, ואיך זה פועל, ובאיזה כלים שכליים אפשר להבין את זה. זה בריסקי. דרך אגב, בוולוז'ין לא למדו כאן. בוולוז'ין למדו דף אחר דף, בעיון מהיר, בעיקר שיטות הראשונים. ככה למדו. אבל רב חיים היה בוולוז'ין, ורב חיים הניג שיטה אחרת. הנציב שהיה איתו, לא למדו אותו. זה לא אותה שיטה, אבל הישיבות האשכנזיות, הם הושפעו מאוד מבריסק. היום אין כמעט... מה?
איך לומדים פה ראשי?
לומדים פה ודאי ככה.
בריסק?
מה זאת אומרת? זה לא שאנחנו בריסק, אבל בריסק הם היו אנטציונים בתכלית, כן? אבל זה נכון שיש הגבלות מאוד גדולות לשיטות של ה... הסברה, הסברה, ללטש את הסברה כל הזמן, ללבד את הסברה. בסדר? יש פה שלומדים טיפה אחרת, אבל רובם לא, רוב הזה למדו את זה עמוד חי. זה המגדלור. לא ש... 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 כן, שליטה, לא... שחז השם לא אומר משהו לגנאי, אומר לי, לשבח, אני אומר, מרדכי, שמעתם שיעור של מרדכי, נכון? שמעתם?
כן.
לפחות 10 דקות ראשונות, אחר כך... זה קשה, לי זה קשה, אולי לכם לא, זה קשה, אבל מה זה מרדכי? ראיתם מה הוא עושה, הוא מביא גמרא, אחר כך הוא מביא תוספות, אז... איך הוא עושה ככה? הוא אומר, רגע, אז אולי זה ככה. אבל כשהוא אומר אולי זה ככה, זה אולי צריך להגדיר את הדבר ככה, ואז התוספות מסתדר. כן, אבל אולי זה, הסברה היא טיפה שונה. טיפה שונה, זה לא שזה ג'ירפה וזה ממוטה, זה לא, הרב מרדכי לא מתבלבל. הרב מרדכי הוא יורד לזה, אז הוא אומר, אז רגע, אז מה זה מאמר? מה זה מאמר? רגע, מאמר זה לאסוף את התבואה? לא, זה לא ככה, כי זה לא מסתדר פה. אז מה התוספות אומרים? טוב, אז אולי זה מחלוקת ראשי תוספות, בהגדרה. זה בריסק, אתה מבין? ללטש סברה. בסדר, רב עובדיה, אתה לא רואה דבר כזה. רב עובדיה אומר, מאמר את זה, אלא? שיהיה ככה, שיהיה ככה. למה היא שמה עכשיו קורה? אני אוסף ככה, לא, זה נפקמינה, לא יודע. זה נפקמינות הלכתיות. בסדר? נפקמינות הלכתיות. מה זה מיגו? אתה מבין? מה זה מיגו? זה התחילו... זה לפני הפחיים מבריסק התחילו חקירות, נגיד, לא יודע, הקצות, הנתיבות. כן, מה זה מיגו? זה נאמנות, זה כוח נאמנות, זה הפה שעשר, זה... אבל מה זה נאמנות? איך אתה מאמין לו? הרי הוא הבן אדם שאומר, שהוא לא אומר. אז איך אתה מאמין לו? איך זה עובד? איך נאמנות לבן אדם שלא מדבר? כל הדברים האלה, בסדר, אבל יש איתה... מיגו זה עובד. איך זה עובד? כתוב בגמרא. כתוב שבן אדם אומר זה, ויש לו מיגו. לא, אני רוצה לדעת איך זה בדיוק עובד, המיגו הזה. איך הנאמנות של הבן אדם? ומה יהיה נפקמין? אתה מבין, נפקמינות עזויות, כאילו, כדי לחדד. זה לא, זה, יש שיטות של לימוד. פה אני חושב שזה יותר לכיוון כזה. זה נוטה יותר לכיוון כזה. גם אצל הרב עמי והרב מרדכי, כן, הם שונים בזה. הרב עמי לא מלמד ככה, אבל רוב האנשים פה, אני לא מדבר על הרב בועז רויטל, שהוא דולה ומשקה, הוא... אין סוגיה כאילו שהוא לא יודע מה הרב מרדכי אומר על הסוגיה. זה גדלותו. זאת אומרת, זה לגדלות, לא לגדלותו. אדם שלמד אצלו שנים על גבי שנים, וכל סוגיה שהוא למד, הוא רצה לדעת מה דעתו בתח, תח, תח, אז... אבל זה ודאי, זה ודאי, הוא ודאי כזה, וגם הרב חנני למד אצלו שנים. הלימוד היותר פשוט הוא... אתה נתיחה את החבל. לא אמרתי טוב, לא טוב, חס ושלום, לא אמרתי, אני אומר. כן. שתי היסודות האלה של העובדיה, העובדיה באמת הלך על זה מאוד מאוד חזק, הוא בנה בעצם מערכת מאוד מאוד רצינית של שיעורים ושל הבנות ושל פסקים. הרב עובדיה עושה הרבה צירופים שהם לא היו כל כך מקובלים עד זמנו. רגע, זה איסור דה רבנן, זה איסור דה רבנן, זה טרי דה רבנן, טרי דה רבנן, זה פסיק רשע בטרי דה רבנן. אבל בפסיק רשע זה מקל, זה לא ניחלה, זה לא ניחלה, גם הוא מקל, כן, לא פוסקים ככה. נכון, אבל בדה רבנן אז אולי כן פוסקים, ואיזה טרי דה רבנן אז... המון המון צירופים הרב עובדיה, המון צירופים. בפסיקה אשכנזית לא, לא, אין צירופים כאלה. בפסיקה אשכנזית יש סברה. מי שלמד השנה סוגיות, ראה רב שלום זלמן מנתח סוגיה, הוא מהסברה יורד לפרטי דינים. זה רואים את זה בשמרת שבת, ממש רואים את זה. הרב עובדיה לא, הרב עובדיה עושה חשבונות. אומר רגע, אבל הרשב"א סובר ככה, ואם הוא סובר, בסדר, אז חולקים על הרשב"א, אבל אפשר לצרף אותו. בסדר? אני רוצה עוד סיפור אחד אולי להסביר את הקישור של הרב עובדיה לגדולי ישראל. באמת הוא מאוד מאוד השתדל. אני מדבר על בשנות, שוב, בין 50-60. הוא באמת, זה הייתה משימה אצלו. הייתה משימה שיראו פתאום גדולי יהדות ספרד שיודעים ש"ס. הרב עובדיה לא יודע את הש"ס. בסדר, הוא אמר אותו במבטא מסוים, אבל זה לא משנה, הוא ידע. זו הייתה אחת המטרות שלו. היה לו חבר טוב, היה לו הרבה חברים. לא יודע אם הוא עשה הרבה בילויים, כן, הרבה זה נראה לי היה מטייל בשבילי השוטים. אבל היה לו דבר שמאוד מאוד עזר לו, לא יודע אם סיפרתי לכם את זה, אחד הדברים המרכזיים, קודם כל רבו, אמרתי לכם, הוא האמין בו והוא נתן לו את הכלים לסלול את דרכו, בלעדיו, ודאי שהרב עובדיה לא היה מגיע למה שהוא הגיע, אין לי ספק בזה, ולא רק שאין לי ספק בזה, לרב עובדיה לא היה ספק בזה. אבל אני רוצה לדבר על מישהו שהוא מוכר, אבל הוא עשה פה משהו שהוא מאוד מיוחד. זה רב שלמה זלמן. רב שלמה זלמן אורבך מאוד העריך את הרב עובדיה, חלק עליו בעשרות אלפי דברים, אבל מאוד העריך אותו. והרב עובדיה מאוד העריך את רב שלמה זלמן בגדלותו. לא, אם תסתכלו בספרים האחרונים שהרב עובדיה הוציא, אין מצב שהוא לא מביא שמירת שבת, אין מצב, יש ספרים.
סגנו לה, יום, רכב.
רכב שמורה את זה, לא משהו, לא להיט. טוב, בכל אופן, אני אספר סיפור, אני יודע, אם סיפרתי לכם את הסיפור הזה, זה סיפור שתמיד מדהים אותי מחדש. הרב עובדיה כתב שני כרכים ארוכים בהלכות נידה, או שלושה כרכים, טהרת הבית. זה הוא כתב. זה כמה פסקים ועשרות אלפי מקורות. ובספר המקורי, הייתה כולה אחת, שהרב עובדיה לקח על עצמו ו... כתב כולה שלא הייתה נהוגה בישראל. לא משנה עכשיו פרטים. הדליפו את המידע הזה ל... ואז הייתה מערכה נגד הרב עובדיה של הציבור החרדי בירושלים. כבר התחילו להדפיס פשקווילים נגד הרב עובדיה שהוא לא משהו, שהוא לא... קיצור, לא משנה. שהוא הולך נגד מסורת ישראל, שצריך בכלל לנדות אותו, דברים מאוד מאוד קשים. מי שעלה על הדבר הזה, ורבנים חשובים מאוד של העדה החרדית ועוד, חתמו על הקרוז הזה. כי זה לא היה ולא לא יקום ולא יהיה. רב שלמה זלמן, ערב הפסה של הספר, כשכולם היו דרוכים, אני זוכר את התקופה הזאת, זה לא לפני הרבה זמן, אולי 20 שנה, 20 ומשהו שנה. רב שלמה זלמן הבין את המצב, והבין שיכול להיות מלחמת דת במדינה. בין החרדים, הספרדים, לבין הזה, הוא נורא נורא חשש. אתם יודעים, רב שלמה זלמן היה היחיד מהגדולים שלא התערב פוליטיקה אף פעם. ולחצו עליו. הייתה מערכת בחירות שהרב שך נסע מבני ברק, סגן ראש הישיבה, הרב שך, בן 100. הוא נסע לרב שלמה זלמן הביתה. ביקש ממנו שיחתום על קורס שכל ראשי ישיבות בארץ ישראל, כולם חתמו. רב שלמה זלמן לא חתם. הוא לא חתם, זה היה הדבר... כשהקימו את דגל התורה, רב שלמה זלמן לא הסכים לפילוג הזה. והוא גם לא הסכים להיכנס לפוליטיקה. וכשהוא היה הולך לבחור, הוא היה לובש בגדים מכובדים, שאלו אותו למה, הוא אומר, כי עוד פעם, ברוך השם, הצלחתי לא להיות מעורב בפוליטיקה. זה דבר מאוד מיוחד, לא היה תמיד חכם כזה בגודל הזה שלא היה מחובר. רב שלמה זלמן יצא בכל אופן, רב שלמה זלמן עלה לדבר הזה, והבין שהולך להיות פה פיצוץ שאתה לא יודע מה יהיה בסוף. מלחמה ממש בין ספרדים ואשכנזים. כבר ככה היו מלחמות בין הליטאים לזה. לנדות עכשיו, להביא, לעשות חרם על הרב עובדיה, תבינו. זה עשרות אלפי אנשים בחמומי מוח שהולכים לשרוף את הזה, זה לא פשוט. רב שלמה זלמן פה עשה משהו, מעשה אדיר, שאני חושב שאני לא צריך לתת ציונים, כן, לאחד מהגדולי הפוסקים בזמננו, אבל הוא הלך לעדה החרדית ואמר להם, תקשיבו טוב, אם אתם מוציאים את הפשקוויל הזה נגד הרב עובדיה, אני חותם איתו על הפסק הזה. ככה הוא אמר. והייתה להם בעיה. כי אתם מבינים שאדם בשיעור גודל, בשיעור קומה כזה, ואז התחיל ויכוח מאוד נוקב, ואז היה אח של רב שלמה פישר, הרב ינקב ישראל פישר. הוא היה הראש של העדה החרדית, והתווכחו. הם היו חברים מילדות, הם ירושלים ממיידות. והוא אמר לו, אתה לא תזיז אותי, לא תהיה מלחמה נגד הרב עובדיה. אבל הוא אומר לו, אבל מה אתה פוסק? מה, אתה מסכים בפסק הזה? הוא אומר, אני לא מסכים בפסק. אבל אני לא מוכן שיהיה פה מלחמה. הדברים מאוד היו לא פשוטים, ואז הוא שמוזן דפק בדלת של הרב עובדיה. דרך אגב, כשהרב עובדיה בחתונות של הילדים שלו, כשהרב שרוזמן היה בא, אז הוא היה מבקש ממנו לקדש אותו. זה... הוא העריך מאוד מאוד את גדלותו בתורה. הרבה פעמים גם... הוא חולק עליו, אבל הרבה פעמים גם הוא התחשב מאוד בדעתו. בקיצור, הוא הלך לרב עובדיה, דפק בדלת, אמר מה? הוא אמר, תשמע, יש פה, הולך להיות פה מלחמה, תחזור בך מה. אמר, אני לא חוזר בי, מה חזור בי, זה הלכה, בלה בלה דה 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 דה. שמוזמן עמד עליו, ובסוף הוא אמר, זה לטובת אחדות ישראל, והרב עובדיה שינה. אז לא הוציאו את הפסק, לא הוציא את הפסק, ולא הוציאו את החרמות והנידויים. זה אחד הדברים, נראה לי, מערכה ש... אני לא יודע מה היה קורה אם היו מוציאים ציבור אשכנזי בארץ ישראל, היה מוציא עשרות רבנים חשובים, היו אומרים שהרב עובדיה הוא... זה נראה לי היה נורא והיום, זה היה מלחמה הזו. מלחמת עולם. טוב, אז סיפרנו קצת על הרב עובדיה, לי נראה שזה שיעור אחרון. משה רבנו, זה אחד שהיה לפני הרבה שנים, מי שלא הכיר, והיום חתמנו ברב עובדיה, עוד 100 שנה יהיה עוד שיעורים, אבל בינתיים. מה? נראה לי שאנחנו... נעצור כאן. מה? מדרשים לא דיברנו. אולי נעשה עוד שיעור על מדרשים. בהזדמנות. נראה מה יהיה. חזק וברוך.